שלום, כאן גלעד אלפר, היום השלישי לאוקטובר 2023, וזה הפרק ה-26 של הפודקאסט הליברטריאני, שלוש בריבוע, והיום נדבר על כמה נושאים. הראשון זה, האם ישראל באמת עשירה יותר ממדינות כמו בריטניה וצרפת? הנושא השני זה אנשים דתיים שחושבים שליהודים אין מה לחפש בגולה. אני אנסה להסביר למה מיליוני יהודים שחלקם דתיים חושבים שדווקא יש להם הרבה מאוד מה לחפש בגולה. הנושא אחרי זה זה יבוא דבש ושמן זית לארץ, שכביכול אסור, אבל מסתבר שדווקא כן מייבאים שמן זית ודבש לארץ, אבל מעניין מי מייבא את זה. זה פשוט עוד סיפור על השחיתות המוסרית של של ענף החקלאות הישראלי. והנושא האחרון, אני אנסה לענות על השאלה, האם נתניהו אחראי על פריחת ההייטק בישראל, כפי שהוא טוען. ואני אסיים עם המלצה. אז אני אתחיל עם הנושא הראשון, שזה האם ישראל באמת עשירה יותר מבריטניה ומצרפת, ואני מדבר עכשיו על הנושא הזה, כי אני שומע על זה כל הזמן. כל פעם שאני כותב פוסט, או אפילו סתם משתתף באיזושהי קבוצת וואטסאפ, בעיקר של ימנים, ואני מדבר על המצב הכלכלי בארץ, ועל הגישלון המתמשך של נתניהו כראש ממשלה, לפחות בכל מה שקשור לכלכלה, הטענה כמעט הראשונה שתמיד עולה, על מה אתה מדבר, מה אתה מקשקש, מצבנו נהדר, אנחנו אפילו עשירים יותר מצרפת ומבריטניה, הצמיחה כאן חבל על הזמן, ואני פשוט לא מבין מה קורה כאן. ואני חושב שאנשים חושבים שישראל יותר עשירה מצרפת ומבריטניה, כי זה מה שמכונת התעמולה של נתניהו משדרת כבר שנים. וזה פשוט שקר. אבל שקר טוב יש לו רגליים, ולשקר הזה יש רגליים, או בוא נגיד, יש כאן גרעין של אמת. הגרעין של האמת הוא שאם באמת מסתכלים בטבלה, בוויקיפדיה, על רשימת התל"ג לנפש של מדינות העולם, ישראל באמת מדורגת במקום ה-13 המכובד, באמת מכובד. ועל פי הטבלה הזו, ישראל יותר עשירה, שימו לב, משוודיה, פינלנד, בלגיה, קנדה, הונג קונג, וכולי. את צרפת, נדמה לי שגם בריטניה אמורה להיות כאן באיזה מקום. אנחנו כביכול יותר עשירים מכל המדינות האלה. והסיבה שהטבלה הזו היא טבלה, לא רוצה להגיד שקרית, אבל היא בוודאי מטעה, זה בגלל שהיא לא, היא לא מתחשבת בכוח הקנייה. זה מה שנקרא GDP נומינלי, או תל"ג נומינלי. ואין לזה הרבה משמעות, כי ללא התחשבות בכוח הקנייה, אי אפשר לדעת באמת עד כמה התוצר של מדינה לנפש הוא גדול או קטן. הרי ברור לכולנו, אני מקווה, שדולר אמריקאי בצ'אד או בניגריה או בלוב או בבנגלדש יכול לקנות הרבה יותר ממה שדולר יכול לקנות בשוויץ או בישראל. כי שוויץ הרבה יותר יקרה מצ'אד. ושוויץ זה כנראה גם יותר יקרה מישראל, אם כי אני לא בטוח, זה לא בדיוק ככה. אבל anyway, מה שאני רוצה להגיד, שלהגיד שישראל יותר עשירה מכל המדינות האלה, כמו פינלנד, שוודיה, בלגיה וכו', אפשר להגיד את זה רק אם מתעלמים מהמציאות הכלכלית, שהשוואות בין מדינות לא עושים בצורה נומינלית. עושים אך ורק בצורה, אפשר לקרוא לזה ריאלית, מתוקן כוח קנייה, הביטוי המדויק הכלכלי שמשתמשים בזה זה PPP, שזה Purchasing Power Parity, שזה דרך שמשווים בין מדינות תוך כדי התחשבות ביוקר המחיה. כלומר, מה באמת התושבים יכולים לעשות עם הכסף שלהם? ובטבלה הזו, שזו הטבלה האמיתית, וזו הטבלה שכלכלנים מסתכלים עליה, וזו הטבלה שצריך להשתמש בה כשמשווים את ישראל למדינות אחרות, אנחנו במקום 30. שהוא לא מקום נורא בכלל, אבל בהשוואה לעולם המערבי זה די עלוב. והנה המדינות שהן יותר עשירות מאיתנו, בטבלת התל"ג לנפש, ריאלי, מותאם כוח קנייה. בריטניה, דרום קוריאה, צרפת, קנדה, עוד כמה מדינות פחות מעניינות כמו בחרן, אני יודע, אבל גם פינלנד, מלטה, אוסטרליה, בלגיה, שוודיה, גרמניה, אוסטריה, איסלנד, הולנד, טיואן, דנמרק וכו' וכו'. ארה״ב, נורווגיה, שוויץ כמובן נמצאת כמעט בראש, אירלנד ועוד מדינות. כל המדינות האלה יותר עשירות מישראל כשמתאמים לכוח הקנייה. או במילים אחרות, ישראל היא בין המדינות הכי עניות בעולם המפותח. יש מדינות יותר עניות מאיתנו בעולם המפותח, כמו איטליה. אבל בגדול אנחנו בין המדינות, אנחנו בשליש התחתון, בוא נקרא לזה ככה, או בחמישון האחרון בעצם, אם מנסים להיות יותר מדויקים. אז anyway, אם לענות על השאלה בקצרה, האם ישראל באמת אשריה יותר ממדינות כמו בריטניה וצרפת? לא. התשובה היא פשוט לא. ישראל יותר, פחות עשירה מהמדינות האלה, שגם הן אגב ממש ממש לא מצטיינות. בריטניה וצרפת זה שתי מדינות במשבר חמור, אבל בכל אופן אנחנו פחות עשירים מהם. וזה מוביל אותי לנקודה הבאה, שזה בוויכוחים שלי שאני מנהל בעיקר בוואטסאפ, בקבוצות ימניות, שבעיקר קשורות לרפורמה המשפטית, אבל זה בכלל, זה קבוצות ימין, ימין ממש או ימין מעורב, whatever. אבל כשאני מדבר שם על עד כמה המצב קשה בישראל מבחינה כלכלית, אפשר גם אולי להגיד מבחינה חברתית. אני כרגע שם בצד את כל מה שקורה בחצי שנה האחרונה, כי זה אולי לא קשור לדיון הזה. אבל מבחינה כלכלית, בוודאי, עוד פעם, כנראה קצת גם מבחינה חברתית, במדינת ישראל לא נהנים מי יודע מה. ואז התשובות שאני בדרך כלל מקבל אני חושב של אנשים דתיים, זה שמה אתה מדבר, ליהודים אין מה לחפש בגולה, ואז כשאני מתווכח עוד ועוד, עונים לי, אתה לא מבין, את ישראל קונים בייסורים, ואם אתה לא מבין את זה, אתה לא מבין את הדת, או whatever, וכו'. אז אני רוצה קצת לדבר על זה. אנשים דתיים חושבים שליהודים אין מה לחפש בגולה. הבעיה היא שהיהודים בחול כנראה לא מסכימים לזה כי הם שם. יש בערך 6 מיליון יהודים בארצות הברית, יש עוד 1.5 מיליון בבריטניה, צרפת, קנדה, ועוד כמה מאות אלפים מפוזרים בעוד כמה מקומות, דרום אמריקה, שוויץ ועוד מדינות, והם לא מגיעים לכאן. כשמסתכלים על טבלאות העלייה לארץ או ההגירה, אז היהודים שמגיעים מהמדינות האלה, המערביות, כמו ארצות הברית, אוסטרליה וכו', המספרים הם אפסיים. ואנחנו לא יודעים כמה יורדים מישראל לכאן, למדינות האלה, המערביות המצליחות, אז יכול להיות שהמאזן הוא ממש שלילי, אבל אפילו אם הוא לא שלילי, הוא אפסי. כי כאמור, יהודים כמעט לא עולים משם. אז, ואגב, חלק מהיהודים שחיים בגולה הם דתיים. הם דתיים, אני לא יודע איך להשוות דתיים לדתיים, כי אני עצמי חילוני לחלוטין. אבל אנשים דתיים שחושבים שליהודים אין מה לחפש בגולה, הם כנראה נמצאים בחוסר הסכמה עם בטח איזה 1 מיליון יהודים דתיים או משהו בסגנון שנמצאים בגולה, וכנראה שחושבים שיש להם הרבה מאוד מה לחפש שם, כי עובדה שהם שם והם לא פה. אז השאלה היא מה הם באמת מחפשים בגולה. והתשובה היא שחלק ממדינות הגולה, כמו המדינות שהזכרתי, ארה״ב, קנדה, לרבות שקנדה, אוסטרליה, בריטניה וכו', אלה מדינות שיותר נעים לחיות בהם מאשר בארץ. החינוך אולי טוב יותר, הביטחון אולי גבוה יותר, השכר טוב יותר, אולי המיסים נמוכים יותר, הרגולציה כלילה יותר, רמת החיים באופן כללי גבוהה יותר, איכות החיים באופן כללי גבוהה יותר, אולי פה ושם מערכת הבריאות טובה יותר. באופן כללי, מסיבה זו או אחרת, ברור שהיהודים שחיים בגולה רוצים לחיות בגולה, כי כנראה טוב להם יותר מאשר היה להם טוב פה, כי אחרת הם לא היו באים לפה. אני אומר את זה בזהירות, כי הרי ברור שכל הקטע של הגירה מארץ לארץ, זה לא החלטה פשוטה. זה החלטה גדולה, בטח אם יש משפחה, ויש לזה עלות כספית, וזו החלטה גדולה. אבל בני אדם מהגרים לפעמים בכמויות, כל משחר ההיסטוריה האנושית, ממדינה למדינה, בעיקר מסיבות כלכליות. ולישראל לא מהגרים מהמדינות האלה. ומה שבאמת מעצבן אותי, זה, אני לא רוצה להגיד, אני מנסה להתבטא בזהירות, העיוורון. העיוורון של אנשים דתיים שאומרים שליהודים אין מה לחפש בגולה, וישראל נקנית בייסורים. הרי הייסורים האלה הם לא מחויבי המציאות, לא כתוב בתורה שצריך רגולציה בין הכבדות בעולם המערבי, הדברים האלה לא כתובים בתורה, אין שום דבר בדת היהודית, עד כמה שאני מבין, נגד דרגולציה. דנמרק היא המדינה עם הרגולציה בערך 3 או 4 הכי קלה בעולם, ישראל משהו כמו 40, אנחנו עם רגולציה זוועתית. אין שום דבר, אין שום פסוק בתורה שאומר, במדינת ישראל אסור שתהיה רגולציה כלילה כמו דנמרק. אז מה בעצם הדתיים האלה שכל כך כועסים על היהודים שחיים בגולה אומרים? הם אומרים, אנחנו מרוצים מזה שמדינת ישראל היא מדינה עלובה, אנחנו מרוצים מזה שהרגולציה כבדה, אנחנו סליחה, אולי לא מרוצים, זה לא המילה הנכונה, אנחנו אדישים לזה שיוקר המחיה הוא נוראי, שדירה כאן צריך למכור איזה כליה בשביל לממן את התשלום הראשוני לפני המשכנתה וכולי וכולי. ואנחנו אדישים לזה כי ישראל נקנית בייסורים. הראייה הזו היא כל כך מטופשת, מכיוון שדווקא דתיים שהם כביכול ציוניים צריכים שכמה שיותר יהודים מרחבי העולם יגיעו לישראל ויממשו את החזון הציוני, כן? שישראל באמת תהיה מדינה כל כך אטרקטיבית שיבואו מכאן כל יהודי העולם, וסוף סוף כל יהודי העולם יחיו ביחד במדינת ישראל ונעשה כאן חיים. ודווקא הם האנשים שאמורים לרצות את הדבר הזה, הם כאילו אדישים לסיבה האמיתית שיהודים לא מגיעים לכאן. הם אדישים לרגולציה, ליוקר המחיה, פפפפה. אדישים או שהם לא מוכנים בכלל להילחם על זה, או שהם לא מבינים את זה, או שהם לא אכפת להם. אז השאלה שלי הרי, כשאני מסתכל על מה שאנשים חושבים, ומה ההשפעה של מה שהם חושבים, ומה שהם עושים, אכפת לי רק מה שקורה בפועל. לא אכפת לי מה קורה להם במוח. אכפת לי מה ההשפעה במציאות של המעשים שלהם. אז מי יותר ציוני? אני, שרוצה שמדינת ישראל תהיה בין המדינות העשירות והחופשיות בעולם, עם רגולציה אפסית, סחר חופשי, חירויות כמה שיותר, זכויות אדם כמה שיותר, חינוך שהוא מופקד בידי ההורים, על פי שיטת השוברים, או כל שיטה אחרת שמספקת חירות ואיכות ותחרות למערכת החינוך. או שמי שיותר ציוני זה מי שהוא דתי, והוא חושב שישראל נקנית בייסורים, וגולה זה בושה, אבל הוא סבבה עם זה שמדינת ישראל ממשיכה עם המדיניות הכלכלית והחברתית שלה, שהופכת אותה לכל כך אפורה ולא אטרקטיבית, שיהודים בעצם לא מגיעים לכאן. חוץ מאשר ממדינות ברית המועצות לשעבר וכאלה, נניח מלחמת אוקראינה. לדעתי אני הציוני כאן. אני הציוני. וכל מי שחושב שהוא ציוני בגלל שהוא דתי, אבל בפועל הוא תומך במדיניות הכלכלית השמאלנית של הליכוד ושל שאר המפלגות, הוא אנטי ציוני. הוא אנטי ציוני כי הוא בפועל מחבל בחזון הציוני, בזה שהוא הופך את מדינת ישראל ללא אטרקטיבית. אז אנשים דתיים עוד פעם חושבים שליהודים אין מה לחפש בגולה, אבל זה בגלל שהם כנראה לא חיו כל כך הרבה שנים בגולה, והם לא מבינים כמה לפעמים הגולה יכולה להיות כל כך יותר נעימה ממדינת ישראל. והשאלה היא, תחשבו שנייה על מישהו שהוא חי באיזושהי מדינה באמת מוצלחת, שוויץ נניח, כן? ועכשיו הוא שוקל לעלות לישראל. זה מה שהוא מקבל. הוא מקבל חמימות בלב מזה שהוא חי בארץ הקודש, אוקיי? זה בצד הזכות. עכשיו, מה בצד החובה? החינוך של ילדים תת רמה והבתי ספר אלימים, השכר שלו הולך לרדת באיזה 50%, יוקר המחיה הולך לזנק ב-30%, בשביל לקנות דירה הוא צריך למכור לא יודע כמה מהנכסים שיש לו בשוויץ, כי המחירים כאן כל כך גבוהים, והוא תקוע כל היום בפקקים, והתשתית הציבורית היא תת רמה. אז ברור שהוא לא יבוא. אלא אם כן, הקטע של החמימות בלב היהודי מלחיות בארץ הקודש, זה מוטיב כל כך חזק אצלו, שהוא מוכן לוותר על כל השאר בשביל זה. ואני מוכן להמר שכל האנשים, או כל היהודים, שזו דרך המחשבה שלהם, הם כבר פה. כולם, או 80% מהם, או 90% מהם, הם כבר פה. היהודים שחיים בארצות המערביות והמצליחות, שיגיעו לכאן בגלל הרגש היהודי החם, למרות שהחיים שלהם הולכים לאבד מהאיכות שלהם, הם כנראה כבר לא קיימים. הדרך היחידה להפוך את ישראל באמת למרכז אטרקטיבי לכל יהודי העולם, זה קפיטליזם. שוק חופשי, דירגולציה וכל הדברים האלה. וכל דתי או ציוני חילוני או whatever שלא מאמין בדרך הזו, בפועל הוא אנטי ציוני וחותר תחת קיומה של מדינת ישראל. זה נשמע דרמטי, אבל זו האמת. והדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, כן, הנושא של החקלאות. מכיוון שלאחרונה יש סיפורים על יבוא של שמן זית ויבוא של דבש, ולפתוח את השוק ליבוא של דבש, וכמובן שהארגונים, החקלאים המקומיים, בין אם זה ארגון מגדלי הדבורים, יצרני הדבש, יצרני שמן הזית, הם כולם מתנגדים כי הם דואגים לנו, כי הם דואגים לשוק המקומי, והם אומרים שהדבש והשמן זית מחול הוא באיכות לא מספקת. זה לא שהם רודפי בצע. זה לא שהם רוצים לחסום את האפשרויות של 9 מיליון ישראלים לקנות את המזון הכי טוב והכי זול שיש בעולם. זה לא שהם רוצים לחסום את הזכות שלנו לעשות עם הכסף שלנו מה שאנחנו רוצים. לא, לא, לא. החקלאים בישראל הם אנשים טובים שרוצים להגן עלינו מהתוצרת הזולה והעלובה שקיימת בחול. אז הנה, בחודש אפריל ביקש משרד הבריאות מאנשים שיש להם אלרגיה לחלב שלא לצרוך דבש של יד מרדכי, לאחר שבדיקות מעבדה יתרו בו שאריות של חלבוני חלב. עכשיו, זה דבש טהור מפרחי בר, אז איך זה יש שם חלבוני חלב? אז מסתבר, וזה יד מרדכי, מבהירים, מקורו של הדבש שבו נמצאו חלבוני החלב הוא בחול. והוא חלק מהתערובת שמרכיבה את הדבש של יד מרדכי יחד עם דבש מישראל, עקב מחסור קבוע בדבש בארץ. אז זה לא שליצרני הדבש הישראלים יש בעיה אמיתית עם יבוא של דבש מחול. הם פשוט רוצים לוודא שרק להם תהיה את הזכות לייבא דבש מחול, ולהזזל עם כל השאר. שמן זית. כי גם שמן זית יש בעיה, כן? למשל משרד החקלאות הראה שליטר שמן זית שעולה בספרד 16.6 שקל, עולה בישראל 35.4. יעני פי 2 או קצת יותר מפי 2. אז מה קורה עם שמן הזית? האם שמן זית מותר לייבא? טוב, אז לי אסור, אבל כנראה שליצרנים מותר. רוב המחר הוא של שמן מהתעשייה המקומית, המעורבב עם שמן זית מיובא זול בצוברים. בתוספת כמות מסוימת של שמן ישראלים. אחוז השמן הישראלי אינו מסומן על הבקבוק, אנחנו אפילו לא יודעים איזה אחוז מהבקבוק הוא באמת, באמת שמן זית ישראלי. אז כן, מותר מסתבר לייבא מוצרי חקלאות מחול, רק שלנו אסור, אנחנו אנשים הפשוטים, אלה שלא זורם באורכנו דם כחול, סתם יהודים פשוטים שהיו רוצים לאכול אוכל טוב ובזול, לנו אסור. אבל החקלאים מותר, מותר לייבא, מותר להרבב, מותר לשקר, מותר אפילו לא לסמן, למה? לא יודע. אגב, עוד, אני כבר דיברתי על זה בכמה פודקאסטים קודמים, אבל שווה להזכיר את זה עוד פעם, כי זה מאוד רלוונטי לנקודה הזו. החקלאים לא רק שהם מרמים אותנו בזה שהם מייבאים חומרים שכביכול לנו אסור לייבא, כדי להגן עלינו מהאיכות הנמוכה של התוצרת בחול. החקלאים המקומיים הרבה פעמים, וזה קורה בגזר ועוד במוצרים אחרים, מאחר שאסור לייבא גזר לארץ ולכן יש להם מונופול מקומי בארץ לגזר, את כל התוצרת הגרועה הם שומרים לנו, הם מוכרים לנו, את כל הבררה, את כל הגזרים החמוצים, חסרי המיץ, את כל הזבל נותנים לנו. אבל בחול החקלאים המקומיים שלנו נאלצים להתחרות ביצרני או מגדלי גזר אחרים. מכל העולם, לכן את הגזר הטוב הם שולחים לחול, ולנו הם משאירים את הזבל, כמו שאמרתי. וזה ציונות. אוקיי, הנושא הבא והכמעט אחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה נתניהו שכביכול אחראי על פריחת ההייטק בישראל, שזה למיטב הבנתי מה שהוא טען בפגישה שלו עם מאסק. אני ראיתי את כל השיחה הזו שהייתה לדעתי די משעממת, אם כי ברור לי היה מה האינטרסים של שני הצדדים לקיים את השיחה הזו, אבל מסתבר שזה מה שהוא אמר. שישראל, שנתניהו הפך למשל את ישראל למעצמת סייבר. אז הנה אני רוצה פשוט להקריא כאן איזה משפט. המשפט הזה נאמר, אני לא רוצה להשתמש בשמות כי זה לא חשוב, אבל איזשהו יזם הייטק מוצלח. וזה הוא אומר כאילו כתגובה לדברי נתניהו. את הקבוצה הזו, בלעבר חברת סייבר, לא חשוב מה היא כרגע, הקמנו תחת ממשלות אהוד ברק ואחרי זה אריק שרון. האמת, לא ברק, לא שרון וכמובן גם לא נתניהו, תרמו לנו דבר וחצי דבר בבניית החברה. אפילו שקל לא קיבלנו מהם. ואת זה הוא אומר ישירות לנתניהו. האם פעם נתת לנו עצה טובה? חיברת אותנו ללקוח פוטנציאלי? נתת לנו מימון כלשהו? הפחת את המיסים? קידמת את לימודי המדעים והטכנולוגיה? מה בדיוק מכל אלה עשית שאתה קושר לעצמך כתרים של הפיכת ישראל למעצמת סייבר? תן לי לגלות לך סוד. ישראל הפכה למעצמת סייבר בזכות יזמים מבריקים, יצירתיים, חרוצים ופורצי דרך. זה כל כך נכון. זה כל כך נכון. כל הקטע של פוליטיקאים, לא רק נתניהו, נתניהו בולט בזה בגלל שהוא ראש ממשלה כבר 14 שנה ויש לו פה גדול, אבל הפוליטיקאים נוהגים לקשור לעצמם כתרים, כשבמציאות הכלכלה מתקתקת והסיבה היחידה שיש לנו כאן רמת חיים מתקבלת על הדעת, זה אך ורק יזמים. הממשלה לא רק שלא תרמה לזה, היא רק הרסה את זה. הרי אני הולך להגיד עכשיו משפט קצת חריף, אבל אני אגיד אותו בכל מקרה. כמעט כל דבר טוב שקורה בארץ לא קורה בגלל הממשלה או בגלל המדינה, אלא למרות הממשלה, למרות המדינה, למרות המדיניות שלהם. יש פשוט בארץ כל כך הרבה אנשים חכמים וכל כך הרבה רוח יצירתית וכל כך הרבה תיאבון לקחת סיכונים, שהכלכלה איכשהו מתקתקת, למרות שהמדינה עצמה מנסה להרוס אותה על כל צעד ושעל. המגזר הציבורי, המשכורות של המגזר הציבורי, חינוך תתרמה, מיסים גבוהים, תשתיות עלובות, מנסים כרגולציה זוועתית, מנסים לעשות הכל, המדינה, מדינת ישראל, כשאני אומר מדינת ישראל אני מקווה לממסד, כן? הממשלה, הכנסת, הפקידות, הרשות המיסים וכו', כל הקבוצות האלה, בתי המשפט, כל הקבוצות האלה ביחד מנסות להרוס את כלכלת ישראל, ובמציאות היחידים שבגללם יש כלכלה, אלה היזמים. וכששומעים פוליטיקאים כמו נתניהו, שטוענים שהם הביאו לפריחת ההייטק או משהו כזה, אז אני מציע לכם לזכור שזה שקר. אפשר לקרוא לזה תעמולה, אפשר להגיד שהפוליטיקאים, כולם תמיד אומרים את הדברים האלה, כי זה whatever, כי ככה הפוליטיקאים מדברים. אבל תזכרו מה האמת. הפוליטיקאים, בטח פוליטיקאים בסגנון של נתניהו ולפיד, ובעצם כמעט כל פוליטיקאי במדינת ישראל, הם אויבי הכלכלה. הם לא עוזרים לכלכלה, הם אויבים שלה. ואני מדבר על נתניהו ב-14 השנים האחרונות כראש ממשלה. לא על הכהונה שלו כשר אוצר, שהיא הייתה מאוד מוצלחת, אבל זה היה לפני 20 שנה, וכבר נמאס לקשור לו כתרים על העדים של העבר. בפועל, כראש ממשלה, כבר 14 שנה, הוא עושה עבודה מאוד מאוד גרועה. ואחרי כל הדברים הרעים האלה, אני רוצה לסיים בהמלצה, שהיא המלצה החיובית, וזה רשת חנות הבגדים צ'רלס טירוויט הגיעה לארץ. וזה אולי לא נשמע לכם כמו הרבה, אבל אותי זה ריגש מאחר שאני קונה את הבגדים שלי בצ'רלס טירוויט בלונדון כבר כמה שנים, משהו כמו 25 שנה. והגיע לארץ, ונדמה לי שכבר פתחו את החנות הראשונה בקניון אופר בפתח תקווה. אני מציע לכל מי שרוצה חולצת כפתורים או חליפה או עניבות, הם גם מוכרים סוודרים מצוינים, להגיע לחנות הזה. אין בארץ חנות שמוכרת חולצות, חולצות מכופתרות, חולצות עם חפתים, בלי חפתים, חליפות, whatever, באיכות שמוכרים בחנות צ'רלס טירוויט, במחיר שהוא לא גדול פי 3 או 4. אם אתם רוצים את השילוב הכי טוב של איכות מאוד גבוהה במחיר נוח, לכו לקניון עופר בפתח תקווה, תיכנסו לחנות צ'רלס טירוויט, אני מבטיח לכם שאין להם מושג שאני אומר את זה, אני לא מקבל מהם עמלה על המחירות לצערי, אבל זה המלצה שלי. רוצים חולצה? סעו לפתח תקווה. אמנם פתח תקווה זה לא היעד הכי מרגש בעולם, אבל כשתגיעו לחנות תבינו שהקורבן הזה היה שווה את המאמץ. וזהו, זה סוף הפודקאסט, וכמו תמיד אני מזכיר לכם שזה הפודקאסט הליברטריאני היחיד בארץ, אז אם אתם אוהבים את המסרים כאן, אז בבקשה תעשו לייק, תעשו שיתוף, שכמה שיותר אנשים ידעו על קיומו של הפודקאסט הזה, ותודה רבה, ונתראה בפרק הבא.